כן, אז מה זה מהלך ההתגברות? א', זה מאמר מאוד מאוד מקיף של הרב זצ"ל. זה מהלך מאמר מאוד מאוד מקיף של הרב זצ"ל. מאמר יסודי. ספר אורות בכללותו מורכב ממאמרים שונים. אפשר לראות בהקדמה של הרב יהודה, שספר אורות הוא בעצם לקט מאמרים משנים שונות גם. חלק ממאמרים קדומים יותר, חלק קצת יותר מוכרים, הכל, בכל זאת זה מאותה תקופה, אבל זה עברו כמה שנים בכל אופן, מהלך האידאות, מתי יתחבר מהלך האידאות, תראה בה... לראות באופן ארץ ישראל, זה היה בשנת תרפ"א, תכף אני אחזור על השנים. תרפ"א, למי שמתקשה, זה בדיוק לפני 100 שנה, היום אנחנו בתרפ"ב, אז זה לפני 100 שנה. ולפי הערתו, שבועון, כן, מלאך האידאות פורסם עוד בשנת תרפ"ב, כלומר 110 שנים. 110 שנים פורסם מלאך האידאות. וגם אורות ישראל, תשעים ג' עוד יותר, יותר מאוחר, כן, בכל אופן לקט מכל ה... ומה בעצם הנקודה המרכזית של מהלך האידאות? זה דבר מאוד מאוד מקיף, נקודה מרכזית אחת שעליו הרב משתית, עליה הרב משתית פריסה שלמה. מה מהלך? כל ההיסטוריה העולמית והישראלית בנויה למעשה על בסיס של שיווי משקל. כל ההיסטוריה, השינויים הם שינויים בשיווי משקל בין שני זרמים, שני כוחות, שני זרמים, שתי אידאות. מהלך האידאות בישראל. שתי אידאות שהם לפי העליות והירידות של האידאות האלה, כך מתנהל המין האנושי בעצם. מה זה האידאה? זה מה שנלמד, מה זה האידאה. אבל אני רק רוצה לומר את הבסיס. הבסיס הוא שיש כאילו מין שיווי משקל שצריך להיות, יש עליות ויש ירידות בשיווי המשקל בין שני כוחות, שתי אנרגיות גדולות, שלפי שיווי המשקל הזה בעצם מתנהל כל העולם. זה הברקה, לא רוצה לשבח את הרב זצ"ל כמובן, אבל זה הברקה מחשבתית אדירה, שיש לה יסודות עמוקים מאוד בכל, בפנימיות של העולם, פנימיות של ה... כאילו על יסודות הבריאה. מה יסודות הבריאה? נתחיל משהו לא קשור למהלך, לא קשור וכן קשור למהלך האידאות. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית, בשביל ישראל שנקרא ראשית, בשביל המילה שנקרא ראשית, בשביל משה רבנו שנקרא ראשית, מי שרוצה להיים במערל יכול לראות במערל, ונצח מונה כמה וכמה מדרשים על בראשית. אבל אחד מהדברים המרכזיים שהבריאה בעצם הקדוש ברוך הוא ברא יחידה אחת. מכאן אחר כך יש התפשטויות. אמר על החלום של רב אשי שחלם על מנשה, מנשה חברינו, בא אליו מנשה, רב אשי אמר על אחד תלמידיו, נדבר מחר, נדבר על מנשה חברינו. בא אליו חלום הלילה מנשה, אמרנו חברינו, סליחה, מי אתה בכלל חבר? אמר לו מנשה, אתה יודע מאיפה פורסים את הלחם? מאיפה מוצאים את הלחם? אמר לו, ראשי, לא יודע. מנשה, אתה לא יודע מאיפה מוצאים את הלחם, ואתה קורא לי חברינו, כן? אמר לו, סנדרי מופלא מאוד. אז מנשה מסביר לו מאיפה רוצים, מאיך הדקרים בשולי, איפה שנקרם הלחם, אז משם בוצאים את הלחם. אומר לו, רב השם מתפעל מהתשובה של מנשה, ואומר לו, מאחר דחכים את כולי, מה יפלחת לעבודה זרה, אתה כזה חכם, אז למה עבדת עבודה זרה? אז רואה מנשה, אם היית אתה באותו הדור, היית מרים שולי גלימתך ורץ לעבודה זרה. כמובן, מאמר שכל כולו סתום, חלום, מנשה בא אליו, ורבשתי לא יודע שאלה פשוטה מאיפה בוצים את הלחם, ומנשה פותר לו, ורבשתי מתפעל מלא התפעלות מחוכמתו של מנשה. הוא מביא רמה שבעצם הבריאה, השאלה הייתה איך מבריאה אחת נבראים כל כך הרבה דברים. איך מבריאה אחת של הקדוש ברוך הוא יכול לצאת ריבוי כל כך גדול, ריבוי עם סתירות, אש ומים, חום וקור, טוב ורע, הכל סתירות. איך יכול להיות שמבריאה אחת של הקדוש ברוך הוא, לכן עבודה זרה למשל מה אומרת? יש אל הטוב ואל הרע, יש שני בורים, אל האש ואל המים, אל האור ואל החושר, אל האהבה ואל השנאה, כי זה סתירות, לא יכול להיות אחד. אז זה שואל רב אשי, מנשה את רב אשי, איך נברא עולם, כלומר איך יש ריבוי בעולם? רב אשי באמת לא יודע להסביר לו. אז מנשה אומר, מאיפה מוצאים את הלחם, איך הדקרים ושולה, יש נקודה אחת, נקודת בריאה שממנה מתפשטים הכל אחר כך. וזה יסוד, גם יסוד למהלך הידיעות, שיש נקודת בריאה אחת. מה קרה? שתקר שם מאוד בדיומים, כן? טוב? כן, ממש. ממש. שאני לי... מה?
יש מילה עברית
בידיעות?
למה
הרב לא כל הסתם ידיעות? אידיעה בעברית זה רעיון בעצם. הרעיון האלוקי, הרב משתמש אחר כך בזה. אבל יש מילים שבלועזית הם מביאים, זה פלא, אבל הם מביאים איזשהו מרחב קצת יותר. אידאה זה רעיון יותר מופשט. רעיון הוא כבר מתחיל להתגבש. אידאה זה חזון, רעיון, זה משהו. יש לזה מילה בעברית, אבל למה בוחר? אולי גם העברית הייתה מצומצמת. אני מדבר על, שוב, לפני 110 שנים. 110 שנים... שאז נתפס המאמר, פעם ראשונה שנתפס המאמר, נכתב, הנה נסתם נכתב עוד לפני קצת יותר, כן. ומה שתי האידאות? אומר הרב, אני רואה את הכותרת, האידאה האלוקית והאידאה הלאומית באדם. אני רואה את הפרקים רק, האידאה האלוקית והאלוקית באדם, הפרק שני, האידאה האלוקית והאידאה הלאומית בישראל, האדם לעומת ישראל, אחר כך עוד... בעצם, כפי שאני אומר, זה בא לזכור את כל ההיסטוריה העולמית של העולם הזה. נתחיל, ניכנס שחות לעניין, נראה קצת במה יזכיר. אומר הרב, סגנון החיים וסגנון המחשבה של האדם. סגנון החיים זה הסגנון המעשי. סגנון המחשבה זה מה האדם חושב. הכוללים את כל מהותו. אדם חי ב... סוף מעשה במחשבה תחילה. סוף מעשה במחשבה תחילה. מתבלטים הם במלוא תוכנם ברעיון החברה וברעיון הרוחני, שהם מנם האוצרות של הצורה הלאומית והאמונית אשר לציבורים האנושיים. יש פה שלושה מושגים, שישה, שלוש הם שש, שבעצם מדורגים בשלוש דרגות. טוב שהביאו סגנון החיים וסגנון המחשבה של האדם מתבלטים ברעיון החברה וברעיון הרוחני, שהם האוצרות של הצורה הלאומית והאמונית של הציבורים האנושיים. יש פה שלוש דרגות. יש פה רעיון, רעיון החברה, רעיון החברה והרעיון האלוקי, שהם אינם האוצרות, אוצר, וכאן אוצר, זה האוצרות של... הצורה הלאומית והאמונית, צורה לאומית וצורה אמונית שהיא אחר כך המקרינה על סגנון החיים וסגנון המחשבה. סגנון החיים וסגנון המחשבה. יש לפנינו כאן, אני צריך לכתוב את זה אולי בצבעים שונים, כדי להקל על הקורא, הנבון, אבל נקיף את רעיון החברה הערכי, שאלה צמד, יש צורה אמונית וצורה לאומית, ויש לנו סגנון החיים, סגנון החיים וסגנון המחשבה. אנחנו רואים שהרב מתחיל בשלוש אלה, רעיון החברה, צורה לאומית וסגנון החיים. סגנון החיים.
מה זה סגנון?
סגנון, משהו כמו צורה או דרך חיים, דרך החיים של האדם. דרך החיים של האדם, סגנון החיים של האדם. סגנון דיבור, סגנון לבוש, סגנון
תרבותי.
פחות או יותר, כן.
מה
זה אוצר? זה המקור. זה עוצר בקרבו, עוצר זה המקור. לכן סימנתי חץ. אלה המקורות של הצורה הלאומית והצורה האמונית. קצת, נביא קצת יותר. עיקרון גדול. גוף איננו יכול להתקיים ללא רוח. כל גוף שבעולם, גם הגוף הגופני ביותר, איננו יכול להתקיים ללא רוח. אני מספר תמיד את חטאי, אני מזכיר, לפני הרבה שנים הזמנו ייעוץ ארגוני. יודעים מה זה ייעוץ ארגוני? סתם, אולי כן, אולי לא יודעים, ייעוץ ארגוני זה כל ארגון מחפש דרכי התפתחות. התפתחות וגם סידור נכון של דברים. למשל, ישיבה. ישיבה צריכה ארגון נכון. אם יודעים לארגן נכון את הכוחות, מי אחראי על מי? היום ברוך השם, אחרי הרבה ניסיונות, הישיבה כאן, הגענו לארגון נכון של הישיבה. יש מנהל לכל פרויקט, הישיבה, ואתם אתם יודעים, אבל הישיבה בנויה בפירמידות, לחוץ מהסמל של הישיבה, שני הרים, אבל כל הישיבה בנויה בפירמידות. ובואו נשאר, זו צורה מצוינת. אני לרגע סוטה מהנושא הזה ועובר קצת לפרקטיקה. מה זה פירמידות? יש פירמידה אחת מרכזית, גדולה, שהיא מה שנקרא המטה. המטה יש לו ראש, מנכ״ל. מנכ״ל שלנו, אתם יודעים מי המנכ״ל שלנו? אסף פרשן. עכשיו, תחת המטה הזה יש פירמידות קטנות. כל יחידה היא פירמידה. הישיבה היא פירמידה, ויש לה מנהל. מנהל ותקציב ראש ישיבה, תקציב, זה מנהל. ישיבת אבינועם היא פירמידה. יש לה מנהל, יהודה מייזל, יש לה ראש ישיבה, יש לה תקציב. המטבח, הקייטרינג של המטבח שלנו. המטבח שלנו פועל כמו קייטרינג. זאת אומרת, הוא פועל, יש לו מנהל, יש לו תקציב, והוא פועל עם הישיבה התיכונית, פועלת כמו, יש לה מנהל, ויש לה הנהלה, ויש לה תקציב, היא פועלת כמו זה, כושרות, יש לה מנהל, יש לה תקציב, זה כל מיני פירמידות, שהן כולן בנויות על הפירמידה הגדולה. אני אמרתי, אני סוטה מהנזה כדי שתרגישו, תצאו החוצה, תמצאו, תראו פירמידות, כל מקום שתפנו, תראו פירמידות, כן. כי אנחנו בנויים בפירמידות. עכשיו, זה מבנה ארגוני מאוד מאוד בריא. כי יש את המטה שהוא בעצם דואג, הוא מעל הפירמידות כולם. הוא דואג לדברים השיתופיים, הוא דואג לכספים, הוא דואג לתקציבים, הוא דואג לפיזור נכון של התקציבים בין כל הפירמידות השונות, יש פירמידה אחת שנועדה גם להביא תקציב. רק תדעו, שכל שבת הישיבה מזמינה קייטרינג מחדר האוכל, מהמטבח, וקובעת כמה מנות וכמה זה, וכמה ישיבת אלון מורה תשלם למטבח. ישיבת אבינועם משלמת למטבח. אז עוד פעם, זה תקציב שעוברים אבל זה תשלומים, זה, כי זאת פירמידה וזאת פירמידה. אז לפי מספר הבחורים שאמורים להיות בשבת, כך אנחנו משלמים. לא משנה, זה מבנה. אני רק רוצה לספר את חטאי, אני מזכיר. הזמנו מישהו שלא, שתי פגישות, ואמרנו שזה לא זה. אבל אחר כך עשינו בעצמנו, זה היה כמעט שנתיים עבדנו על המבנה של הישיבה. שנתיים של חשיבה שכל, כל פעם יש חשיבה ומתקדמים ובונים. בסופו של דבר בנינו את האנשים הנכונים במקום הנכון, באורך של הישיבה מתנהלת יפה. הזמנו ייעוץ ניהולי, והגיע מישהו, ובהרצאה הראשונה שלו הוא דיבר על כך שכל מוסד צריך חזון. הוא התחיל לתת דוגמאות. אז יש דוגמאות שזה בולט, למשל הקיבוץ, צריך חזון או לא צריך חזון? מה החזון בקיבוץ? למשל, מה היה החזון? שיתוף, קומונה. מה נשאר מהחזון הזה? גורנישט, אבל לא חשוב. לא נשאר. מדינה. מדינה צריכה חזון. ודאי שיש חזון למדינה. חזון המדינה הפלסטינאית. מה החזון שלהם? לא, זה, תיאור זה לא. לשלוט על העולם, זה החזון שלהם. כל העולם צריך להיות מוסלמי, ואנחנו צריכים לשלוט על העולם. זה החזון. כדי לשם כך, צריך א' להרוג את כל המתנגדים שלנו. מי זה המתנגדים העיקריים? היהודים. עם ישראל, מדינת ישראל. צריך קודם כל להרוג את מדינת ישראל. זה החזון שלהם. החזון שלהם הוא שלטון מוסלם על כל העולם. מה שכן, כן, תורת ישראל, שהיא לא שולט, לא שואפת לשלוט על כל העולם. ישראל באומות, מולד באיברים, אבל זה לא שואפת שכל העולם יהיה ישראלי, יהיה יהודים, לא...
יש לנו שאיפה, אבל
שכל
העולם ידעו את השם.
את השם, כן. יש לנו גר, יש לנו גוי, יש לנו גר תושב, ויש לנו עבד כנעני, יש לנו גר צדק, ויש לנו זה חמש דרגות שיש באדם. חמש דרגות באדם. גוי, גר תושב, שהוא גוי שקיבל עליו שבע מצוות בפני בית דין לישראל, עבד כנעני, גר צדק וישראל, חמש דרגות. אז כל אחד בדיור שלו, וכולם הגויים יש להם גויים, אבל הם יקבלו להם שבע מצוות בלי נוח. אם יקבלו, אם הוא רשאים, יקבלו גר תושב, ורשאים לגור בארצנו, לגור איתנו. גוי שלא קיבל, הוא לא עובר על שבע מצוות, לכן לא ממיתים אותו, אבל הוא אסור להיכנס לארץ ישראל. חד משמעי, גוי שלא קיבל. אז זה חמש הדרגות. גוי, גר תושב, עבד כנעני, שהוא כבר חייב את זה עוד כאישה, הוא טבל לשם עבדות, הוא טבל לשם עבדות, מעליו גר צדק, ומעליו ישראל. שהכוזרי אומר שגר צדק לא לגמרי מגיע לדרגת ישראל, אבל קרוב, שאלה של נבואה, של כמה דברים. אבל החזון של עם ישראל הוא לא חזון כזה, נחזור. כל מפעל יש לו חזון, ואז אומר למשל בנק, אז אני אמרתי, מה החזון של הבנק? נו, תגידו אתם, חזון הבנק, מה? כסף. אז אני תמיד מזכיר סיפור שהיה יהודי שנסע לארצות הברית והקים חברה. החברה קורא CSF. שאל אותו חבר שלו, מה זה CSF? זה לא אתה, זה לא הראשי תיבות של אשתך, זה לא, מה זה CSF? אתה לא מבין. כסף. CSF. כסף. זה השם החברה CSF. אמרתי לו שחזון הבנקים זה כסף. הסתכל אליי ואמר לי, כבוד הרב, אולי אתה מבין בגמרא, אבל במפעלים אתה לא מבין. טוב, התביישתי. אחר כך התגעתי שאני לא מבין במפעלים. ברור, לא למדתי את זה, מפעלים לא מבין במפעלים. אמר לי, אין בנק בלי חזון. בנק לא יכול להתקיים בלי חזון. מה זה החזון? אז יש כמה חזונות. יש בנק, חזון השירות המהיר. חזון השירות הנעים ללקוחות, חזון השירות המדויק, חזון השירות, כל בנק יוצא לעצמו חזון מה, ואז כל העובדים מיישרים קו לפי החזון. אנחנו צריכים לתת שירות הכי מהיר שיש, אנחנו הבנק המהיר ביותר בעולם. פנייה, דקה, יש כבר תשובה ללקוח, מה זה? חזון הבנק. וכל העובדים רתומים לחזון הזה, וכולם עובדים כמו זה. יש חזון הפנים המהירות. חזון הבנק, פנים מהירות ללקוחות. גם סבלנות, ופנים מהירות, ולבוש יפה, ולבוש אחי, זה הכל חזונות של הבנק. על יסוד זה, אמר לי, בנק שרוצה חזון כסף, מהר מאוד יפשוט את הרגל. חייבים חזון רוחני. אז הבנק, החזון הרוחני שלו, נו, כמה רוחניות יכול להיות חזון בבנק? חזון קבוצת כדורגל. וואלה, זה קשה מאוד למצוא. אולי במאמצים נוכל למצוא חזון. קבוצת הספורט המהוללת של, אתם יודעים שקבוצת הספורט האהובה עליי, אחרי, בני סכנין, זה הקבוצה האהודה עליי מאוד. אז מה החזון של, של זה? אבל כל חרובה צריכה חזון. בוודאי שהעולם צריך חזון, וכל אומה צריכה חזון. עכשיו בעולם אנחנו רואים את זה, שכל אומה יש לה חזון. איזה אומות, החזון שלהם הוא חזון מאוד מאוד בולט. עזוב את איראן, שהחזון הוא חזון רע.
אמריקה.
מה? אמריקה למשל. מה החזון של אמריקה?
חופש.
לא סתם חופש. חזון אמריקה, יש לה שליטה, היא בעל הבית על כל העולם. הגורם היחיד שמפריע לה בינתיים זה ישראל ואיראן. לכן איראן נלחמת בישראל ובארצות הברית. מה?
רוסיה גם קצת...
רוסיה היום עם ממלכה שפלה כבר, אף אחד לא סופר אותה.
גם סין עושה להם בעיות.
עם מה?
גם סין עושה להם בעיות.
סין, אבל עוד פעם, סין, טוב, סין זה ממלכה מזעזעת. קצירת האיברים בסין זה פשוט, אתם יודעים מה זה קצירת איברים. בסין יש בערך 1.5 מיליארד בני אדם. מתוכם יש כ-100 מיליון עצורים בבתי כלא, 100 מיליון מתנגדי משטר. עכשיו, 100 מיליון זה לא כל כך הרבה, מתוך 1.5 מיליארד זה 1/15, זה 100 מיליון. 100, אולי 150 מיליון, אני לא יודע, לא, קשה לספור את הסינים אם זה 100 או 150 מיליון, אבל הם עוצרים כל מי שמצייץ משהו, זה עצור. עכשיו, עצור, הסינים הם, זה, הם יצרנים, הם לא עוצרים אותם. הם עובדים במפעלים, הם מייצרים בובות, וזה, הכל בשקל או בשני שקל, מאיפה קונים את זה? מייצור של סין של מתנגדי המשטר. וכל, הם ממפים את מתנגדי המשטר, ממפים ביולוגית, לב, ריאות, וזה, יש להם הכל במחשבים. ולכן, מי שבא לסין, אם הוא צריך תרומת לב, סין זה אחת המדינות ש... עושות הרבה השתלת לב וריאות ודברים כאלה, כבד. מדוע? יש להם מאגר בלתי נדלה. הם פשוט ממפים. אחד מהאסירים מתנגדי המשטר, הורגים אותו, לוקחים לו את הלב, את הריאות, את מה שהיה צריך, לפי התאמה לנתרם, והנתרם מקבל לב חדש. נתתי לב חדש. ממש, כל כולם טוב וחסד לגמרי, כן.
כולם שחסים
חפי שלי.
כן.
אני
בחיים.
אז פעם הביאו פה תערוכה של זה, ואנחנו הרמנו כל זעקה נוראית, והתערוכה לא נפתחה. המוזיאון תל אביב שהיה אמור ללמד את האיברים שמושתלים שם. ויש תנועת מחאה, יש אחד שעומד בראש התנועה, מדי פעם הוא מזמין אותי לאירועים, פעם הייתי בכנסת, דיברתי. זהו, מאז אין לי, אמרתי, טוב, ילחמו את המלחמה מישהו אחר, אבל זו מלחמה נוראית, זה משטר רשע, מעין כדוגמתו, אכזריות ורשע, מעין כדוגמתם. אז יש איזה חזון של גם שלטון, משהו, און ושלטון, כל דבר זה חזון. העולם, החזון של העולם הוא שתי האידאות האלה, האידאה האלוקית והאידאה הלאומית. ברעיון, אנחנו נשמע מן המצורות של הצורה הלאומית והאמונית, כשהסגנונים נמשיך עוד, מתבררים יותר, והם הרשמיים נגמרים ברוח אומנות אשר להיסטוריה, אז אנו מוצאים את שתי האידאות האנושיות היסודיות, ההולכות וחוזרות בכל מסיבות החיים, הפרטים החברתיים, הרוחניים והמעשיים, ההולכות וחוזרות בכל מסיבות החיים, פרטיים וחברתיים, רוחניים ומעשיים, והם האידאה הלאומית והאידאה האלוקית. אז כל אלה, אם אנחנו מגדירים אותם כיחידה אחת, לוקחים כל אלה אידאה, כל מכל המרכיבים האלה אנחנו עושים אידאה. אידאה לאומית מעל כל אלה, אידאה לאומית ואידאה אלוקית. שכשכתבנו את זה, אז הרב הקדים את האידאה הלאומית כל הזמן. עכשיו, כשהרב כותב על הסגנונות, גם הוא ממשיך, האידאה הלאומית והאידאה האלוקית. הם כאילו האידאה הלאומית קודמת. הראשונה, נקרא את הראשונה ואז עוד כמה הסבר. הראשונה, האידאה הלאומית הוא סגנון החיים הסדרניים של החברה, והאחרונה בתוך סגנון המחשבה של הרעיון הרוחני. סגנון המחשבה. כמו שאמרנו, כל ציבור, והרב אומר פה, ציבור ויחיד. לפני כן במשפט, שתי האידאות הולכות וחזרות בכל מסיבות החיים, אני קורא שוב במשפטים הקודמים, הפרטיים והחברתיים, הרוחניים והמעשיים. פרטיים. מה זה פרטיים? כל משפחה יש לה אידאה. אידאה אלוקית ואידאה מעשית. אז זה לא אידאה לאומית, כי הם לא לאום, אבל כל משפחה יש לה אידאה. נו, תגידו אתם, אידאות של משפחות. למשל. סגורים, כן, זה כבר סגנון חיים יותר, זה כבר החלטה איך. מה? אידיאל. כל משפחה צריכה לחיות עם איזה שהוא אידיאל. משהו אידיאלי לעשות.
חסד.
חסד למשל. יש משפחות שכל כולם חסד, כן. כל כולם חסד. משפחות מאוד פשוטות, אבל כל כולם חסד. סיפרתי הרבה פעמים שאשתי, לידות האחרונות, ילדה בנתניה, בלניאדו. ונשארה שם כמה ימים בבית החולים עם הרכה הנולדת, זה היה שתי בנות האחרונות שלנו, ואמרו לנו שיש בנק חלב אז היו פה באלון מורה, היו הרבה נשים מניקות שהיה להם באמת עודפי חלב, אפשר היה לשאר. אז הלכתי לאישה שם, נכנסתי הביתה וראיתי פרטים, אז והייתי מביא להם מאלון מורה חלב קפוא לצורך עוברים שנולדים, הם זקוקים לחלב בבית החולים בלניאדו. אז נותנים להם חלב אם, שאוב, קפוא, מפשירים אותו ומקבלים חלב אם, כי לאמא אין אפשרות להעניק אותם. אז יש להם גמח של בנק חלב. מי שניהלה את הגמח הזה, אישה עם 12 ילדים, בית קטן, צפוף, ילדים מסתובבים, חוץ, בפנים, כל המשפחה רתומה לבנק החלב. חוץ מזה, הם לא יודעים שום דבר אחרים. היא ראתה אותי, שאלה אותי, מאיפה אתה? אמרתי לה, מאלון מורד. אז שאלה אותי, איפה זה אלון מורד? זה ליד רכסים? אמרתי לה, לא. זה ליד בני ברק? אמרתי לה, לא. זה ליד ירושלים? לא. טוב, אז איפה זה? מקום עלום. היא לא ידעה. הגיאוגרפיה שלה היא לפי בנק חלב בארץ. יש בנק חלב ברכסים, בנק חלב בבני ברק, בנתניה, בנק חלב בירושלים. זה בנק חלב, זה הגיאוגרפיה שלה, היא לא יודעת יותר מזה. אז אם זה לא ליד אחד מבנקי החלב האלה, אז טוב, כנראה שיש עוד מקומות נסתרים, מוזרים כאלה, שהם לא ליד בנק חלב. זה אישה שהיא צדקת חסד, והיא לא יודעת גיאוגרפיה, נכון? אין לה מושג בגיאוגרפיה. אבל כל כולה, היא והילדים רתומים לבנק החלב. פייש לוי, אתם לא יודעים איזה פייש לוי. טוב, עזרת השם, תזכו להכיר אותו. הוא גם, הוא תושב נתניה, קריית צאנז, חסיד צאנז. אוהב אלון מורה, משוגע על אלון מורה. משפחה אחת פעם הוא נפגש בבית החולים, ילדו שם. הגיע את המשפחה, מאז הוא דלוק על אלון מורה. הוא בא לחופשות בין הזמנים, הוא בא לאלון מורה, פעם אחת הוא גר אצלנו בבית, נתנו לו שני חדרים, הוא גר, היה מדושן עונג, הוא בא עם הילדים שלו, זה בקיצור, בא לכמה ימים, יוצא מדושן עונג. הוא משוגע על חסד. הבית שלו, כל ליל שבת יש 20, 30, 40 סועדים, כולל לינה. אז יש לו חדר אחד שבו אוכלים, בתום הסעודה מפנים ופורסים מזרונים. באמצע הלילה אנשים נכנסים, באו ללידה. עם אישה באמצע הלילה, הבעל בא, צריך מקום ללון. פייש לוי, פותחים את הדלת, מתקרבים על איזה מזרון בחדר, וזהו, כך מתנהל הבית שלו. שנים, והוא רודף אחרי אורחים. הוא לא, הוא אומר, טוב, יבוא, לא יבוא, אני נועל את הדלת. אין, הדלת פתוחה, משהו מטורף. הוא צריך להכין אותם, זה אלפי שקלים, כל חודש, לא יודע מאיפה יש לו את זה, הוא מלמד. מלמד תינוקות, מלמד דרדקים בתלמוד תורה שם. אני מזכיר אותו לשבח, כי הוא פשוט, הוא מוסר את נפשו על חסד. זה מה שמחזיק אותו ואת משפחתו. אז הזכרתי בנק חלב, הזכרתי אותו, אבל באמת הדבר המצחיק, כשיש לו שאלה הלכתית מסובכת קצת, אז הוא מתקשר אליי. עכשיו, יש לו בצאנס, הוא חושב, יש את הרבה, יש את זה. לא, אתה עונה לי מהר וזה, אז הוא מעדיף לשאול אותי שאלות. הוא סומך, גם הלכתית, הוא סומך עליי. זה לא פשוט, אדם שייך למגזר החרדי, ואיזה רב ציוני עם כיפה סרוגה, סליחה, מי אתה בכלל? משהו קרוב לעם הארץ ומטה, מה כבר יכול להיות רב? אבל הוא, טוב, אני אומר איזה קשרים כאלה, באמת הוא אוהב את אלון, הוא רואה, פעם פגשתי ליד בית החולים, התחבקנו איזה, פשוט יוצא מגדרו, משהו ברוך השם, אנחנו מעוררים הרבה, וגם קידוש השם. אז עוד פעם, אני חוזר לחזון של משפחה. אנשים גרים באלון מורה, אחר כך עוברים דירה. לאן עוברים דירה? סתם כך עוברים דירה? רוב האנשים שעוזבים את אלון מורה, אברכים שלנו, עוברים. לאן הם הולכים? חלק הולכים לגרעין תורני, חלק הולכים לעיר, דוד חיים יעיש. לאן הלך? הרצליה, כן? קרוב אליו וקרוב אליכם, כן? הרצליה, להרים את הגרעין התורני, להרים שם את הנוער, להרים את הזה. חזון, חזון של משפחה, כן? כל משפחה עם החזון שלה, גם, אני אומר, להתחיל לחשוב בסגנון מחשבה כזה, שכל אחד שהוא הולך לבנות בית, הוא הולך עם חזון, באמת. ישיבת אלון מורה, יש לה חזון?
אחרי שהוא אמר לכם לעשות חזון, אז אני
אומר... אחרי מה?
אחרי שהוא אמר לכם שצריך כל
מוסד
חינוכי צריך חזון, אני חושב ש...
בטח ישבתם, חשבתם לפני
כן. זה לא, זה בא, זה זורם בעורקים, כן? זה זורם בעורקים, אבל... אלה שדיברו בליל שבת, נריה, אתם יודעים שדעת, אם אתם זוכרים, הקשבתם למה שהוא אמר בליל שבת, נפרד וזה, אבל מה הוא אמר? הוא דיבר על החזון של אלון מורה. הוא לא אמר את זה במילים האלה, אבל הוא בעצם ביטא את החזון. עם מה הוא יוצא מכאן? הוא יוצא מכאן עם חזון. לא נפרט את החזון, כל אחד יבין, יחשוב מה החזון. אבל כל מוסד, אולי יותר מזה, ישיבה ללא חזון, מה קורה לה? היא לא מתפתחת. היא לא מתרוממת. כי אין לה חזון. או החזון שלה הוא חזון דל, לא מושך. אני לא מתיימר למה שהחזון היא לומר לו הכי גבוה. אפשר לבנות חזונות הרבה יותר קלעים, יותר גדולים, יותר זה, אבל זה עם חזון שמותאם לאנשי המקום, מותאם לפי הרמים, לפי הצוות, לפי הבחורים שבאים למקום הזה, זה החזון. אז כל, גם חזונות פרטיים, זה החידוש של הרב, שגם אדם פרטי, אני קורא שוב את המשפט, גם האידאות האנושיות היסודיות ההולכות וחוזרות לכל מסיבות החיים הפרטיים והחברתיים, הרוחניים והמעשיים. יש אגודות, אגודות חסד. אגודות חסד הם סביב חזון, אבל כל אחד עם החסד שלה. חסדי נעמי זה לא כמו זמזם, וזמזם זה לא כמו קו לחיים, וקו לחיים זה לא כמו, נו, מה?
One family.
וידידים, ידידים לרפואה, ידידים, לא מזמן ראיתי עוד פעם ידידים למה?
חוץ מתיוחד.
לרכב כן, אבל עכשיו מה ידידים שהצילו מישהו גם תבר, אני לא זוכר מה שלחו, זה הצילו אותו, ידידים כל אחד עם החזון שלו, זה חזון נפלא, כן? כל אחד וכל אחד מחובר לחזון שלו, ואנשים גם מדע, זקה, הצולה, זה חזון. חזון, כל אחד נדבק בחזון שלו ומושך סביבו אנשים שזה החזון שלהם, והם ביום ובלילה, אני אומר, ידידים באמת מוסרים את הנפש. כאשר אתה באמצע הלילה, 4 בבוקר, הוא יקום, מסעה, יבוא לעזור לך תקן פנצ'ה או להתניע את האוטו, כן? אז זה חזון שבעצם בשבילו אנחנו חיים, בשביל החזון הזה. זה חזון רוחני. כתוצאה מזה מתארגן החזון המעשי. כתוצאה מזה מתארגן החזון המעשי. אני חוזר לאותו פייש לוי. הוא את השם שלו. תגיעו לניאדו פעם, כבריאים, כשלמים, ללידות או לזה. תשמעו, יש פייש לוי, כל נתניה מכירה אותו. אי אפשר, זה יהודי פשוט, אבל ממש מלא חסד. יש לו מזרונים בבית, הוא מכין אוכל ליום שישי ל-40 איש, שלום סעודות, איזה, הבית פתוח, כולם עובדים, שטיפת כלים, הרי כל הבית עובד, זה לא שהוא לבדו יכול להרים, כל הסביבה שלו בנויה על החזון שלו. כלומר, זה החזון המעשי כבר. אז יש חזון רוחני וחזון מעשי. אז כל אחד בנוי מהחזון האלה. מה שהרב אומר זה שהעולם כולו בנוי בעצם לפי החזון. כולם מתנהלים לפי חזון כזה. ונראה עוד 2-3 משפטים. נכון, מסיבות החיים, האידאה הלאומית והאידאה האלוקית. הראשונה, האידאה הלאומית, שהרב קורא לה כאן הראשונה, לכאורה היינו אומרים, מי קדם למי?
האלוהים.
האלוקית, קדם. שאל אנטונינוס את רבי, נשמה אימתי נזרקת באדם? משעת פקידה או משעת יצירה? כלומר, משעה שהקדוש ברוך הוא פוקד על המלאך, על הטיפה להפרות את זה וליצור את העובר, או משעת יצירה שנוצר העובר. אמר לו רבי, משעת יצירה. אמר לו אנטונינוס, אפשר לכזית בשר בלא רוח? מה קורה לכזית בשר בלי רוח? מסריח, כן? מתקלקל. אמר רבי, דבר זה לימדני אנטונינוס ומקרא מסייעו, שנאמר, ופקודתך שמרה רוחי. פקודתך מרגע פקידה כבר יש רוח בעדה. אז בעצם מי קודם למי באמת? החזון או המציאות? החזון קודם למי. ופקודתך שמרה רוחי מבן פקידה, ממתי נזרקת נשמה באדם? משעת פקידה, מהרגע הראשון, נשמה צריכה להופיע מהרגע הראשון שלה, עצם החשיבה על ההוויה. כן. אבל בפועל זה יוצא לפועל, ואחר כך הנשמה מופיעה מאוחר יותר. מי מופיע ראשון? הגוף או הנשמה? תינוק. מה התינוק עושה?
בוכה, אוכל, ישן.
בוכה, אוכל, ישן, שכח את העבודה החשובה שהוא עושה, מלכלך. זהו. אז 4 דברים חשובים. צורח, אוכל, ישן ומלכלך. ומקבל נשיקות בלי סוף. אלא אם כן הוא נולד בבית שמקים אותו וזה, מדי פעם זוגות מועמדים לדין על התעללות בתינוק בין 3 חודשים. התעללו. איזה עזה, איך לחשוב דבר כזה, כן. אבל קורה. אז הרב אומר, מסיבות החיים שזה, נקרא עוד משפט אחד, האידאה הלאומית. הראשונה בתוך סגנון החיים הסדרניים של החברה, והאחרונה בתוך סגנון המחשבה של הרב רוחני. אם נבוא לדייק יותר ולהגביל התחומים, על פי הדרך היותר רגילה ויותם עומדים במערכה מקבלת, כלומר, אם נבוא לבנות נכון את האידאות, נאמר, הרגש הלאומי והדעה האלוקית. כאן הרב מדבר על עם. לכל עם יש חזון אלוקי, החזון האלוקי הזה הוא דעה, דעת של האומה, ויש רגש לאומי. מה זה רגש לאומי? יש לנו רגש לאומי? אין לנו רגש לאומי? למי יש יותר רגש לאומי? דתיים ולא דתיים. שמאל וימין, למי יש יותר רגש לאומי?
דווקא
הרב
חרדי,
יש לנו
רגש לאומי?
חרדים, הם בולמים את הרגש שלהם. חרדים, הם עוצרים את הרגש, הם מחנכים את כל הציבור שלהם לבלום את הרגש. גם את הדעת, לא רק את הרגש. גם את הדעת. הם לא יודעים אף אחד לחשוב לחשוב בפרספקטיבה רחבה. והחרדים שנפתחים קצת, הם פשוט שואפים חיים. אני אומר, גם חרדים שהיו פה בבין הזמן, אם אתם כבר לא ראיתם אותם, כי כשבאתם הם כבר לא היו, אבל היו פה מאות חרדים בבין הזמן. כל הדירות היו מלאות, תיכונית, גבוהה, כל הדירות היו מלאות, הזכרנו אותם. זה היה רווח נקי לישיבה, מזכירים במחיר יחסית זול, בעיר, במקומות אחרים אין שכירות כזאת, והם באו, ראו שיעורים, אנשים טובים, כל פעם עוזרים להם, שואלים, אתם צריכים משהו, זה, אמרתי, טרמפים מהמקולת להביא אותם לכאן, טרמפיסטים. אני לקחתי, אשתי לקחה, התפעלות. אחד שואל אותי, איך השם שלך? אמרתי לו, לבנון. הוא אומר, יוקים. אמרתי לו, כן. או, אנחנו מכירים אותך, אני שומע שיעורים שלך, חרדי, אבל אתה ראש הישיבה. ראש הישיבה לוקח טרמפים? וואי, אני לא מאמין. סיפרת לך, אבל...
אז שהוא לא ראה את הרב עושה קבל.
אמרתי לו, מה, אני פתור מהמצוות? מה זה? מה זה? לא, ספק. אבל זה מושיב. מה זה? הם מוגשים פה דברים לא נורמליים, אבל מתפעלים מאוד מצורת החיים ומהסגנון. אומרים שיש תפילות, יש תורה, יש שיעורים, יש זה... רגע, יש בריכה נפרדת. יש כל הזמן נפרדת. אין בריכה מעורבת, אין... אין שעות מעורבות, שעות משפחתיות, הכל נפרד, יש אתרים, יש טרקטורים, טרקטורונים, ויש אופנוענים כאלה, ראיתם את האופנועים שנוסעים על ה... זה פשוט נפלא, ולוקחים קצת, יש את היקב, סיורים ביקב, היה פה איזה 850 קרלין, עשו להם פה סיורים, הרצאה עם בני קצובר, 850 עולים ברגל להר כביר, עולים שם לקבר השייח ומקבלים הרצאה מבני קצובר. יצור, חרשו את ארץ ישראל ברגליהם, לאהוב את ארץ ישראל, טוב. זה ה... אז אני אומר, זה שגרירים, אבל לאט לאט הם נפתחים. הציבור החרדי...
אבל אולי צריך להתחיל את הישיבה, ישיבות
פניות,
ואז...
עוד יותר מקום. לאט לאט נשקול את העניין, לקבל יותר מ-36 או לא לקבל יותר מ-36. שהוא על שלנו, היום שאלתי את הרב אפרים, כל ה-36 הגיעו? כולם התייצבו, כולם, אין בצל. אני חושב. אז שוב, אני מדבר על החזונות ועל זה, רק הרגש הלאומי והדעה האלוקית. החזון צריך להיות מאוד מאוד בדעת, דעה רחבה והבנה. היחס צריך להיות והיחס של רגש, שכל אחד מפנה את הרגש שלו בכיוון שונה קצת. וכולם עם עם ישראל, לטובת עם ישראל. למי אנחנו פועלים? הגרעינים התורניים, אחד הולך לגרעין תורני, אחד הולך להתיישבות לארץ ישראל, אחד הולך לחוות. כל אחד עם חזון משלו. לכל אחד יש חזון, כללי. אבל זה לפי הרגש, לפי מה האדם בוחר את החזון שלו. הוא לא עושה מבדק פסיכומטרי ולבדוק לאן החזון שלו. זה לפי הרגש. אני נמשך לחוות. דוד חיים, התחלה נמשך לצלש, עכשיו סיים את צלש, מיצה את צלש, עכשיו הוא בהרצליה. אני חושב שהוא מתגנב מדי פעם לצלש, הוא לא יכול בלי זה, אבל זה החזור, זה בוער, זה רגש. אז יש את הדעה ואת הרגש, השכל ואת הרגש. השכל נותן את החזון והרגש נותן את הכיוון המעשי, לאן להפנות את החזון, בתוך החזון מה לעשות. כן.
הרגש הלאומי זה פשוט כאילו, במקום להגיד האידאה הלאומית, זאת אומרת, כאילו, זה אותו דבר או שזה דברים
השונים? להבדיל בין האידאה האלוקית לאידאה הלאומית, מאיפה היא באה? האידאה האלוקית באה ממקור הדעת, והאידאה הלאומית באה ממקור הרגש. אז ביותר מגיעים, נקרא עוד משפט אחד, שלפעמים בחליפת המצבים האפשרית נמצאים גם תחתונים למעלה ולעליונים למטה, בתור דעה לאומית ורגש אלוקי. טוב או לא טוב, דעה לאומית ורגש אלוקי. רע מאוד, רע מאוד, היפוך הסדר. שהרגש הוא שמנחה אותנו בכל הזה, והדעה האלוקית, זה בסדר, חזון, זה לא, זה משהו צדדי, זה לא, זה, כן. טוב. נסיים רק את הפסקה הזאת, המעלות והמורדות הפרטיות, הדרושות לחליפת המצבים הזאת, הינם גם סיבות נכונות ולפעמים תולדות נמנות לזרמי חיים כבירים. סיבות נכונות ותולדות נכונות של זרמי חיים. סיבות, מאיפה, מתי הסיבה? לפני המעשה או אחרי המעשה? סיבה. ומתי תוצאה? סיבה לפני, תוצאה אחרי. אומר הרב, המעלות והמעלות הדורשים הינם גם סיבות נכונות לפני, הם הגורמות, ולפעמים תולדות נמנות לזרמי חיים כבירים, במציאות ובפעולה, שראשיתם ניכרת בייחוד בחיי החברה הכוללת, והשפעתם הולכת לשפעת על מעמקי חיי היחיד יותר פנימיים. כלומר, החזונות האלה מופיעים בחברות, אבל גולשים אחר כך לחיי הפרט. כמו שאמרתי, ביפן למשל, מה החזון היפני? מה החזון ביפן? יושבת ליד מכונה, סרט נע, יכול אחד סוגר בורג, הוא סוגר בורג, הוא פותר, הוא זה, ואז יוצאת, עוד פעם, מכשירים בשקל, בחצי שקל, בכמה שקלים, הם יצרנים, היום זה יפן כובשת את העולם ביצרנות, אבל זה אלפי אנשים שעובדים ככה, שקועים בשמחה, מרוויחים את לחמם. אני רק נותן דוגמה שפעם, קרובת משפחה שלנו, סיפרה לנו, הביאו אותם למכון למיון תפוזים, לעזור במיון תפוזים, הייתה באולפינה, מהיום, מאחרון המיון. עבדה שעתיים, אחרי 5 שעות, הראש כבר מתפוצץ. די, כמה תפוזים יש לך לעבור למיין? ראית איך זה עובד? זה זורקים את הברר המוסים, כל הזמן לעבוד. זה צריך להיות... זה צריך להיות ראש מיוחד כדי לעבוד בחזון הזה. אחרי זה, ראש קטן קצת, אחרי זה אי אפשר, ראש גדול, לא יכול, אני לא... זה הורג לי את הנפש, אני לא יכול, אז זה משפיע מאוד על החיים הפרטיים. טוב, זהו, הכרנו כבר הרבה. טוב, בעזרת השם.